עורך ומגיש מוטי ארליך. באחת הסצנות שנכנסו לפנתיאון של המערבונים, טוקו, דמות המכוער מהטוב הרע והמכוער, מתרחץ להנאתו באמבטיה כשגופו שקוע תחת הרירי בועות סבון. כשלפתע מתפרץ לחדר אחד מרוטפיו, כשהוא מכוון אקדח לראשו המופתע של טוקו, הוא מתחיל לנום כמה הוא שמח לתפוס אותו לאחר מרדף ארוך ובלה בלה בלה. באמצע הנאום, טוקו שידיו מחוסים בסמיכת סבון ושגם באמבטיה לא נפרד מנשקו האישי, יורה בצרור ארוך ומתיז את המשפט הכל כך מפורסם: When you have to shoot, shoot, don't talk.
When you have to shoot, shoot, don't talk.
Shoot, don't talk. על ההיסטוריה של השוט. שוט, ראשי תיבות של שאלות ותשובות, הוא כינוי לענף ספרותי. ענף הוא פורה בתחום ההלכה. מקבצים של אגרות שנשלחו לרבנים ותשובותיהם ונאגרו בספרים מאפשרים לנו מבט מרתק על דילמות, תהפוכות פוליטיות, טרגדיות ושאלות מחיי יומיום שהעסיקו את החברה היהודית כולה. בהיות עם ישראל בארצו, כאשר התעוררה שאלה הלכתית כלשהי, היו מעלים את השאלה לפוסקי הדור אשר ישבו בסנהדרין. שם נקבעה ההלכה בהצבעה חופשית. כשגלה עם ישראל מארצו והתפזר במאות קהילות קטנות ומרוחקות, התבטל מוסד הסנהדרין. לכל קהילה קטנה היה את הרב המקומי. אך נוצר גם מעמד מיוחד של פוסקי על. רבנים בעלי ידע הלכתי רב, שעליהם הופנו השאלות הקשות שהרב המקומי לא יכל או לא העז לפסוק. מכתבים נשלחו למרחקים של מאות קילומטרים, ונענו לאחר חודשים ארוכים. מפעם לפעם נאספו מקבצים של שאלות ורוכזו בספרים. ספרים שזכו לשם שוט. תופעת השוט החלה להופיע כבר בספרות התנאים והמוראים. ישנם עדויות מהתקופה ההיא לאגרות שנשלחו בין שני המרכזים, בבל וירושלים, וביניהם לבין תפוצות אחרות. אלה מביניהם שהושבו עד חתימת התלמוד הוכנסו לתוכו כחלק ממנו. ספרות השוט הקיימת לפנינו מתחילה מהמאה השביעית, תקופת הגאונים, וכוללת עד היום למעלה מ-3,000 חיבורי שוט. ספרות השאלות והתשובות, השוט, עוסקת בעניינים מעשיים, שאלות שהחכם נדרש להשיב עליהם תשובה הלכה למעשה. ספרות השוט דומה לספרות ההלכה, אבל שונה ממנה בעניין עיקרי אחד. נקודת המוצא היא הבעיה הקיימת, שאותה צריך הנשאל לפתור. אינו מסכם את ההלכה באופן שיטתי ומסודר, אלא עונה לצורכי השעה. לאחר זמן כינסו המשיבים את תשובותיהם, וערכו אותם לפי סדר רגיוני כדי לאפשר שימוש חוזר בתשובות. מספר התשובות ששרדו עד ימינו מגיע ל-300,000. תחילתה של ספרות התשובות כענף נפרד החלה מהמאה השביעית. מעמדן של ישיבות בבל והגאונים שעמדו בראשן, גרם לכך ששאלות הלכתיות נשלחו מספרד ומאפריקה הצפונית לבבל. שם הם נידונו בהשתתפות חכמי הישיבה. לאחר דיון משותף הגיעו החכמים למסקנה, והגאון, ראש הישיבה, היה מנסח את התשובה ומכין אותה למשלוח לשואלים. רוב התשובות של תקופת הגאונים עבדו. בידינו רק כמה אלפי תשובות מתוך רבבות שנכתבו. ספרות השו"ת חוותה צמיחה גדולה בתקופת הראשונים, החל מהמאה ה-12. בתקופה זו הייתה התפתחות גדולה בסחר בינלאומי, וכן היו רדיפות ופורענויות על הקהילות. כתוצאה מכך נתעוררו שאלות רבות בענייני מסחר, מיסים, ירושות וכדומה. ברוב המדינות חיו היהודים ללא מעמד חוקי כלשהו, בדומה לאריתראים החיים כיום בתל אביב. בתי המשפט הממשלתיים היו סגורים בפניהם. ההנהגה ההלכתית והרבנית פסקה לא רק בדיני כשרות, נישואין או הלכות שבת. היא הייתה הסמכות היחידה לפשר בין שותפים יהודים, לפסוק בסכסוכי ירושה או לכפות כנסות על שרלטנים. המשיבים הבולטים בימי הביניים היו רבנו יעקב תם בצפון צרפת, הרמב״ם בספרד ובמצרים, הרמב״ן והרשב"א בספרד, ורבנו אשר הראש באשכנז ובספרד. בתקופה זו חי גם רבי מאיר, המערם מרוטנבורג באשכנז. היהודים נחשבו אז בגרמניה לעבדי האוצר, ולכן הייתה אסורה להם ההגירה מגרמניה. המערם, שהיה מעורב בארגון של הגירה שמטרתו היה לעלות לארץ ישראל, החליט לברוח יחד עם משפחתו מגרמניה. יהודי מומר שהלשין עליו כבר כשהגיע לאיטליה, הביא להחזרתו לגרמניה ולכלייתו על ידי הקיסר במבצר אנזיסיים. הקיסר טבע סכום עצום של 20 אלף מרק תמורת פדיונו. ותלמידו, רבנו אשר, הראש, אף אסף את דמי הכופר. גם בכלא המשיך המערם לכתוב את תשובותיו. התשובה המפורסמת ביותר שלו, תשובה שהדהימה את העולם היהודי כולו, הייתה האיסור להיכנע לסחיטת הקיסר ולפדות אותו מכילאו בסכום גבוה כל כך. המערם נשאר בכילאו 7 שנים ארוכות. עד לפטירתו וגם לאחריה, גופתו נרכבה בכלא במשך 14 שנים. תשובה מהפכנית נוספת, שכלל לא הייתה מובנת מאליה בימי הביניים, התייחסה להכאת נשים. וכך תשובתו. והמכה את אשתו, מקובלני שיש להחמיר בו מבמכה את חברו. די בחברו אינו חייב בכבודו, ובאשתו חייב בכבודה ודרך הגויים בכך. אבל חלילה וחלילה לשום בן ברית מעשות זאת. והעושה? יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני נידוי, ואף לקצוץ את ידו אם רגיל בכך. מפת המשיבים משקפת את תולדות ישראל. תחילה התרכזו המשיבים בצרפת. בשנת 1306 גורשו היהודים מצרפת, והמשיבים היו בספרד. בשנת 1391 היו גזרות קשות בספרד, וצפון אפריקה הפכה להיות המרכז להשבת תשובות לשואלים. בתשובות רבי שלמה בן שמעון דורן, הרשבש, אנו מוצאים הד לבעיית האנוסים המתחזים לנוצרים ורוצים להמשיך ולשמור מצוות. בתשובה זו, הרשבש מנסה להתמודד עם מצבם של האנוסים בפסח, אשר מצד אחד אינם רוצים לאכול חמץ ולעבור על איסור חמור, ומצד שני הם פוחדים שאם יוכלו מצות יתגלה האמת שהם עדיין מחזיקים ביהדותם, והם ומשפחתם יישרפו חיים. הרשבש מציע 5 פתרונות כיצד להכין לחם, אשר מבחינה הלכתית אינו נחשב חמץ גמור. וגם אם חכמים אסרו לאכול פת כזו, לאנוסים, בגלל מצבם, ראוי להתיר להם. וכך נכתב בספרו. נשאלתי על אלו האנוסים אשר ליבם לשמיים וחפצים לקיים המצוות כפי יכולתם. איך תהיה בפסח הנהגתם בעניין אכילתם, שלא יבואו לידי קרת באכילת חמץ? כי אפילו אם לא יאכלו אלא אורז ודומה לו, עלולים הנוצרים למור, עדיין אתם מתנהגים בחוקות אבותיכם. ומזה מתפחדים על עצמם, ורצו קצתם העגומים והנאנחים למצוא להם דרך להקל האיסור. הרשבש מציע להם 5 פתרונות, כמו ההיצעה הבאה. קרוב אני להתיר להם חליטה ברותחין, והם שירתיחו המים עד שיעשו הבעבורות וישליך לתוכן הסולת, והמים עדיין רותחין, שהרי החליטה מעיקר הדין אינה חמץ. במאה ה-15 ממשיכה צפון אפריקה להיות מרכז להוראת הלכה בישראל. היישוב היהודי בספרד נמחק לאחר הגירוש בשנת 1492. באשכנז מתמעטת היצירה במאה ה-14 בגלל הפרעות שאחרי המגפה השחורה, ורק במאה ה-15 חוזרת היצירה בתחום התשובות. המעריל ורבי ישראל איסרליין מחבר הספר תרומות הדשן הם מגדולי המשיבים בתקופה הזו. רבי יוסף קולון משיב בתקופה זו תשובות מאיטליה. התשובות בתקופה זו מנוסחות בעריכות רבה יותר. בניגוד לתשובות של הדורות הקודמים, שהן לעתים קצרות והחלטיות, השואלים היו בדרך כלל דיינים הבקיאים בהלכה שלא הצליחו לפתור את הבעיה שעמדה לפניהם. המשיב לא הסתפק בתשובה קצרה, אלא הסביר בעריכות את שיקול דעתו ואת הדרך שבה הגיע לפסק ההלכה. תופעה זו גרמה לכך שספרות התשובות קיבלה מעמד חשוב בספרות ההלכה, באשר הייתה לא רק תשובות לביצוע, אלא גם ניתוח מעמיק של בעיות בהלכה. ספרות השו"ת המשיכה להתפתח כל תקופת הרנסנס. מרכזי התורה עברו למקומות חדשים. גירוש ספרד רוקן את ספרד מיהודיה. בגרמניה ובצרפת היו רדיפות ופרעות. ומרכז התורה נדד מזרחה, לפולין ולליטא. בתקופה זו היו משיבים בארץ ישראל רבי יעקב ברב ורבי יוסף קארו. במצרים השיב רבי דוד בן זמרה, הרדבז. בטורקיה פעלו רבי אליהו מזרחי ורבי שמואל די מדינה. יום אחד, בשנת 1545, עצרה מרכבה הדורה ליד אחד מארמונות האבן המרהיבים המקיפים את כיכר סן מרקו שבוונציה. זו הייתה תחנה במסע ארוך, אפוף מסתורין ורומנטיקה. שראשיתו בליסבון, המשכו בלונדון ובאנטוורפן, הוא עבר דרך ליון ומילאנו, עד שהגיע לכיכר סן מרקו. דלת המרכבה נפתחה, והאישה העשירה ביותר בעולם, אלמנה בשנות ה-30 לחייה, החלה פרק חדש בסיפור חיים מצית דמיון. ונציה לא תהיה התחנה האחרונה במסעות חייה. היא עתידה להגיע גם לפררה ולאנקונה ולסלוניקי. משרתיה נסו אחרי ארגזים כבדים, עמוסים זהב ואבני חן, אפיפיורים וקיסרים ומלאכים ורוזנים היו עוקבים אחריה בעזרת מרגלים וסוכני חרש שנסו בעקבותיה ושגרים בכל בירה שדיווחו על מעשיה. עד שהתיישבה באיסטנבול בחסותו של הסולטן סולימן המפואר בונה חומת ירושלים. ליבה יצא לטבריה. היא חלמה לכונן שם אוטונומיה ליהודים, כמעט מדינה. דונה גרציה נולדה בפורטוגל בשנת 1510 למציאות של עושר גדול, סודות אפלים ופחד מוות. אביה היה רופא. בן למשפחת הנוסים שחבריה נמנו עם המשפחות המיוחסות והעשירות של פורטוגל. הוריה גילו לה את סוד יהדותם רק כשהגיעה לגיל ההתבגרות. אז אמא לקחה אותה למרתף הסודי ולימדה אותה את התפילות ואת מצוות הדת. בד בבד היה עליה ללמוד מהכומר את התפילות הקתוליות. בגיל 18 נישאה לפרנצ'סקו מנדס, ששמו היהודי היה צמח בנבנישתי. שמה היהודי היה חנה נסי. טקס הנישואים היה מפואר ונכחו בו כמרים ואנשי כנסייה רמי יחס. העיר כולה עטתה חג. פעמוני הכנסייה צלצלו בקול חג. והחגיגות נמשכו ימים רבים. לטקס הציבורי קדם טקס סודי במרתף הבית, בנוכחות קהל מצומצם ונאמן. הרב הזכיר להם את אלוהי אבותיהם, וברך את שבע הברכות. האחים מנדס, בנבנישתי, סחרו באבנים יקרות, והיו בעלי מונופול על הזהב החדש. הפלפל השחור שכבש את אירופה. הם היו מעשירי פורטוגל ושלטו בבנק מנדס, בנק שהעניק הלוואות למלאכים בכדי לממן מלחמות. פרנצ'סקו מנדס, בעלה, ניהל את מרכז הבנק בפורטוגל, ואחיו, דיאגו מנדס, ניהל את הסניף באנטוורפן. פרנצ'סקו מנדס נפטר ב-1536, והותיר את דונה גרציה 8 שנים לאחר נישואיהם, אלמנה צעירה ויפה, בת 27 בלבד, אם לביתם היחידה ריינה. על פי הצוואה, נחלקה הנהלת הרכוש הגדול בין האלמנה גרציה, חנה, לבין האח והשותף, דון דיאגו, שניהל כאמור את סניף אנטוורפן. שנת מותו של הבעל הייתה גם השנה שבה האינקוויזיציה קיבלה היתר לפעול בפורטוגל. הסכנה הלכה וגברה. הימים היו ימי הטרור של האינקוויזיציה, שהיה מפחיד ואלים. על ברית המילה ויתרו היהודים בלית ברירה. אם נודע כי אדם גוסס הפנה את פניו לכיוון מזרח לפני מותו, הייתה משפחתו כולה צפויה לעלות על המוקד. ריח מבחיל של בשר שרוף של אנשים שזעקו לפני מותם ביסורים היה עניין שבשגרה. משרתים נחשדו כמשתפי פעולה עם משטר האימה, והפחד שרר בכל מקום. דונה גרציה נמלטה לאחר מסע ארוך לאנטוורפן, שם הצטרפה לגיסה דיאגו. הגיסים עבדו בשיתוף פעולה מלא בניהול הבנק, היא גם שידחה בין אחותה הצעירה וההוללת, בריינה, לדיאגו. ב-1542 נפטר דון דיאגו. אף הוא, כאחיו המנוח, בחר להעביר את השליטה בחלקו בבנק לדונה גרציה, שאותה העריך ובה בטח. לאשתו ציווה רק את סכום כתובתה, ולגיסתו העביר את השליטה בנכסי המשפחה. חנה גרציה נשיא בנבנישתי מנדס הפכה לאישה העשירה ביותר בעולם. ונציה של אותם ימים הייתה מרכז סחר עולמי בעל קשרים חמים עם הסולטן הטורקי. קשרים שלא נפגעו בשל מלחמותיו עם העולם הנוצרי. חיי התרבות והחברה היו תוססים מתמיד. היו אלה ימי מסיבות ופסטיבלים ונשפי מסכות. דונה גרציה עברה לוונציה יחד עם האחות האלמנה ברינה, שנהנתה שם מכל רגע. חבריה, העוללים של ברינה, הסיתו אותה נגד אחותה שירשה את כל הבנק, כולל את חלקו של בעלה המנוח. וכשרצתה דונה גרציה לעבור לטורקיה, שם יכלו היהודים לחיות את חייהם בגלוי, התמרדה ברינה כנגד אחותה הגדולה והשתלטנית. היא רצתה להישאר בוונציה ולהפסיק לנדוד. היא רצתה לחיות כנוצריה וליהנות מהחיים הטובים ומהמותרות שהעון העצום אמור היה לאפשר. ברינה הלשינה לרשויות שאחותה יהודיה. וגרוע מכך, שבדעתה לברוח לקושטה ולהבריח את הון הבנק עימה. גרציה נעצרה, ורכושה הגדול וקל. רק אולטימטום של הסולטן הטורקי חילץ את דונה גרציה מהכלא, אך הסכסוך עם אחותה נמשך. סכסוך הירושה הועבר לפתחם של גדולי המשיבים בעולם היהודי כולו. ריב האחיות הזה התפתח לאחד הסקנדלים הגדולים של המאה ה-16, והסעיר את החברה הגבוהה באירופה כולה. הסכסוך הצריך הכרעה על פי המשפט העברי. אגרות ומכתבים הועברו ומחלוקות התגלו בין רבי יוסף בן לב מסלוניקי, רבי שמואל דימודינה מקושטה ועד לרבי משה מטרני ורבי יוסף קארו מצפת. סכסוך הירושה לא היה הפעם היחידה הבאה העסיקה דונה גרציה את גדולי המשיבים. בעיר הנמל האיטלקית, אנקונה, כינו במופעי האוטודפי הספרדים, ובשנת 1556 שרפו נציגי האפיפיור 24 יהודים שהצהירו שברצונם להישאר נאמנים לדת אבותיהם. דונה גרציה זעמה. ספינותיה שהיו עוגנות באנקונה תדיר החזיקו את העיר כלכלית. היא החליטה להכריז חרם על הנמל המקומי. היא קשרה ברית עם נסיך פיזארו, שהנמל שלו היה פחות טוב. תמורת הקלות ליהודים ותנאים נוספים, שלטונות פיזארו הסכימו לכרות ברית עם הכופרים, כדי לקדם את האינטרסים הכלכליים של הנסיכות. הנסיך האמין שהברית תמשוך אליו את היהודים, ותהפוך את עירו למרכז מסחרי על חשבון אנקונה המוחרמת. הוא האמין שהיהודים יעניקו לו רווחים עצומים, ולשם כך כדאי יהיה לו להיות בחזית אחת עם אויבי הכנסייה ויחד איתם נגד האפיפיור. האפקט של החרם על אנקונה היה מיידי. מספיק שהאוניות שבשליטת דונה גרציה לא עגנו שם, כדי שהתנועה הימית תחלש, המסחר הושבת, ושלטונות אנקונה נכנסו ללחץ והחלו לאיים על יהודי העיר. יהודי אנקונה החלו להפעיל לחץ כדי להסיר את החרם. מצד שני, יהודי פיזארו חשו מאוימים. אם החרם ייכשל, ירגישו השלטונות שהם קרטו לשווא ברית עם הכופרים, והם יתנקמו ביהודי העיר. דונה גרציה פנתה אל גדולי הרבנים על מנת שיפרסמו את דבר החרם בבתי הכנסת. אך היא נתקלה באופוזיציה בלתי צפויה. תושבי אנקונה ממוצא איטלקי שישבו שם מאות שנים לפני בו פליטי ספרד ופורטוגל, הפעילו לחץ כדי לבטל את החרם. הצטרפו אליהם הרבנים האשכנזיים שהקונספציה של מלחמה חזיתית מול המרצחים הייתה רחוקה מהם כרחוק מזרח ממערב. בתחילה נדמה היה כי חסידי החרם הצליחו, ובאנקונה רבתה הדאגה. העיר לבשה כדרות. כל נתיבי הים נשתתקו. אוניות לא נראו יותר בנמל, והמסחר כאילו קפה. גדולי המשיבים נדרשו להכריע בשאלה. הרב בסולה, רבה של אנקונה, יצא בקריאה נרגשת לרבני ישראל להורות לשואלים שלא להצטרף לחרם, מאחר והוא מסכן את כל יהודי איטליה שבשליטת האפיפיור הרצחני. רבה של פיזארו יצא אף הוא בקריאה נרגשת לעמוד בהסכם שנחתם עם הנסיך, אחרת יעונה רע ליהודי פיזארו. רבה של פיזארו התחנן בפניהם להורות למתלבטים לתמוך נחרצות בחרם. אתם נתבעים להביא קורבנות כספיים למערכה, ואחיכם לא היססו להישרף חיים. דעו וזכרו שהקורבן הגדול ביום שאתם עלולים להעלות לטובת החרם, הינו כאין וכאפס לעומת הגבורה היהודית של אחינו המעונים שנשרפו בלהבות על ידי צורר היהודים. דונה גרציה פנתה לרבנים יוסף קארו ולרבני צפת שיתנו את פסק ההלכה שלהם. הם תמכו בחרם, אך בשל המרחק התשובה הגיעה מאוחר מדי. הוויכוחים ערכו חודשים שבמהלכם הקפידה גרציה שאוניותיה יעגנו רק בפיזארו, וכן אוניותיו של כל מי שהיה קשור עמה בקשרי מסחר. הוויכוח סביב לחרם נמשך. בבית הכנסת אחדים הכריזו עליו בהתלהבות, באחרים עברו עליו בשתיקה מודאגת. ולאט לאט החרם דאח. הנקונה שכדה את הסוחרים ופטרה אותם מתשלום על הגינה. נמל פיזארו היה בעייתי ולא התאים להגינה, כי נמל הנקונה. ואז האפיפיור הצורר נפטר באופן פתאומי, אך צרותיהם של היהודים לא הסתיימו. נסיך פיזארו הזוהם הבין שהחרם אינו עובד. הוא גירש את היהודים ממדינתו. החרם, שהיה ניסיון חד פעמי בכל תקופת הגולה, נכשל. בתחילת המאה ה-16 מתחילה פריחה ביישוב היהודי בפולין. הוקם ארגון קהילתי שהייתה לו אוטונומיה רבה, והוקם המוסד ועד ארבע ארצות, שהתקין תקנות שונות. בתחילת המאה ה-16 בא לפולין רבי יעקב פולק. הוא ותלמידיו הקימו ישיבות והעמידו תלמידים הרבה. הם עצמם לא כתבו ספרי הלכה, אבל תלמידיהם חיברו ספרים רבים, ובהם ספרי תשובות, כמו רבי משה איסרליש, הרמה, ורבי שלמה לוריה, המהרש"ל. במאה ה-17 נכתבים ספרי שאלות ותשובות רבים מאוד. פרעות תחתת ונדידת יהודים מפולין למערב אירופה עוררו שאלות הלכתיות רבות. יהודים עזבו את פולין והיגרו לפרוסיה, לבוהמיה ולגרמניה. מבנה ספרות השאלות השתנה. בעקבות הופעת ספר ההלכה, שולחן ערוך, מיינו המשיבים את תשובותיהם לפי סדר השולחן ערוך. בתקופה זו חזרה אשכנז להיות בין המשיבים. חכמים שכיהנו בפולין עברו לאשכנז והשיבו תשובות, בהם רבי יואל סירקיס ורבי יאיר בחח. מרכז המשיבים במאה זו הוא בטורקיה ובבלקן. קושטה, איזמיר וסלוניקי היו מרכזי תורה והלכה, בהם פעלו רבי יוסף מיטרני בקושטה ורבי חיים בנבנישתי באיזמיר שבטורקיה. בספרות השו"ת מתקופה זו ניתן למצוא תשובות מרתקות, אך שאלות מרתקות לא פחות. ביניהם שאלות אזוטריות שנראות כאילו נכתבו בידי מחזאי עתיר דמיון. אקרא כאן שניים מתוכם. בוודאי קרה לכם לא פעם שהייתם בפגישה עסקית, בלילה, ביער, ולפתע ראיתם סמיכה מוטלת על הרצפה. כמו כל אדם סביר, הייתם דוקרים אותה בעזרת מאכלת, נכון? זה בדיוק מה שעשו הסוחרים באוסטרו-הונגריה, כפי שמופיע בשו"ת מחנה חיים של הרב חיים סופר, רבה של מונקאץ' ופסט. חלק שלישי, סימן ה'. אשר נשאלתי מפי חמי אוהב תורה ומכבד התורה ירא אלוקים, רבי יוסף צבי דייטש, זיכרונו לברכה, המעשה שהיה כך היה. הוא ואחוזת מרעיו, ארבעה אנשים סוחרים, הסכימו להתייעץ על פני השדה בעבור מסע ומתן אחד, וירו להתייעץ בביתם כי אוזניים לכותל, והלכו בלילה מחוץ לעיר, ושם נסו ונתנו בדבר, וגמרו יחדיו שלא ליגע בו, כי יש סכנה בדבר. וכאשר הלכו לביתם, ראו קר עליון שנקרא דקנט, מונח עלי ארץ, ורצו להגביה. אמר אחד מחבריו, כעת הוא חצי לילה, אולי יש איזה כישוף בדבר? מראשית, קחו איש מאכלת, ונדקו בתוך הקר בכמה מקומות. כי שמעתי באופן זה לא יזיק הכישוף. ועשו כן, ודקרו בתוך הקר, וכערף עין נשמע כל אישה צועקת. והם האנשים האלו חילו רעדה אחזתם, ונזרו אחור. והאישה קרא אחריהם לזרוק לבגד עליון של אחד מהם, כי היא עירומה, ואחר כך תדבר עליהם, וזרק לאחד מהם רק שלו ולבשה אותו. וקמה האישה ועמדה לפניהם, והם הכירו אותה כי אישה מבעל בית בעיר, וסיפרה להם. דעו כי זה לפני 3 שנים הייתי יולדת ובעלי לא היה אז בהעיר. והבטיחה לי אישה שתבוא לישון אצלה, ומחמת איזו סיבה לא היה בא, והיא כבחצי הלילה, ואני הייתי נעורה במיטה, ואיש עמד לפניי. והוא עלה על המיטה ובעל אותי. ולא יכולתי לצעוק. וכאשר הבוקר ראיתי שהדלת סגורה, אמרתי, אין זה כי חלום חלמתי, כאילו הייתי ער ואחד בעל אותי. דאם לא כן, איך הדלת סגור ומפתח בו מבפנים. ומאז ועד עתה הרגשתי שהוא מזיק, שד, וכמה פעמים בלילה נוסעים אותי ממיטתי, הגם שבעלי מי במיטתי. הוא נרדם ואותי נשאו, ושד זה בועל אותי, ולא הייתה לי רשות לגלות, ועכשיו שדקרתם, הצלתם אותי, שלא יהיה לו עוד כוח לשלוט עליי, והתחילה לבכות. ואנה אני בא, אם אתם תספרו את הדבר הזה, אם אס בעלי בי, וגם בניי ובנותיי יהיו לחרפת עולם, על כן עשו עמדי חסד, ותשאבו שלא לגלות שמי לעולם, והם הכולם נשאו ידם נגד השמיים, ונשבעו לה בחיי העולמים, שלא לגלות שמה אפילו לנשותיהם, והוליכו אותה עד פתח ביתה. כך היה המעשה, ומאז ליבי דואג, אולי עשינו שלא כדת, כי מדבריה היה ניכר שלבסוף נתרצת לו בבעילותיו. אם כן נאסרה לבעלה, כי היא סוטה מזנה תחת בעלה. על כן מבקש שאגיד לו אם מחויב לעבור על שבועתו אשר נשבע לה בהשם, או לא מחויב לעבור. וגם זאת שיש סכנה בדבר לפניו, אם יוודא הדבר על ידו שבעלה ובניה יעשו לו מעשים אשר לא יעשה. בתשובתו מקבל הרב סופר את הסיפור ללא עוררין. הוא פוסק כי אסור להפר את השבועה, כי האישה לא חטאה בדבר. היא בסך הכל נבעלה לא אחת על ידי שד, וזה אינו איסור. השאלה המרתקת השנייה מתפרסמת בשו"ת בניין ציון, סימן קנ"ד. שו"ת שנכתב בידי הרב יעקב אטלינגר לפני כ-250 שנה, רבה של גרגן במדינת אונגרן. או הונגריה. הנה זה ימים לא כבר בא מעשה לפניי, אשר כל השומע תצלנה שתי אוזניו. באחת כפרים העומדים תחת דגלי, דרים בית יהודים. ודרכם ללך על המסחר מהלך איזה ימים, ונשותיהם לבדן בבית, עם בניהם ובנותיהם ומשרתיהם. ויהי היום, כאשר יצא האיש כדרכו למסחר, איש אחד בא ממדינת פולין, ובגדיו קרועים. יבקש מהאישה מקום ללון. והאישה, אשר הייתה צנועה ביותר כל ימיה, אבל יראתה, כסילתה, רחמה עליו. ונתנה לו מקום ללון, וגם לאכול ולשתות. אמנם, האורח ההוא, לא אכל אצלה שום דבר מן החי, גם לא שתה משקה, רק מים וכהנה. עשה מעשה פרישות, וסיגף עצמו בסיגופים קשים. כל היום ישב בחדרו מסוגר וספר בידו. מדי לילה בלילה, עד חצות. ואחר כך היה מתעונן על חורבן בית אלוקנו. וכששכב, לא שכב על מיטה וספסל, קים על הארץ ואבנים תחת ראשו. ומדי יום ביומו טבל עצמו במים קרים של נהר, פעמים בעת הקור, כך נהג בבית האישה. מיום א', פרשת תרומה, עד שבת קודש פרשת תצווה. אמנם, בליל שבת אחר גמר סעודתן, תינוקים ומשרתי הבית עמדו כולם מעל השולחן, והלכו לישון לחדר האחרת. האיש הרמאי עודנו ישב על השולחן עם האישה לבדו, ונכנס איתה בדברים עד ששאלה אותו, מי אתה? מאין תבוא? ואנה תלך? וענה לה,
שלוחה דרחמנה ענה, שמי אליהו הנביא, את אחי אנוכי מבקש לקבוץ אותם מארבע כנפות הארץ, אין מגלין הדבר אלא לצנועין.
האישה לרוב שכלותה האמינה לו. היא הלכה לישון על מיטתה בחדר הסמוך. האוכר הנ"ל עודנו יושב על מקומו ועיין בספר עד חצות לילה. לאחר חצות עמד והלך לאט על אצבעות רגליו, אל המיטה אשר האישה שכבה שם. העיר אותה משנתה וידבר אליה.
הנה הלכתי מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא מצאתי צדקת כמותך אשר היא ראויה לצאת ממנה משיח. אך המניעה היא מצד בעלך, אינו הגון. כך לזאת נשלחתי מהשמיים, לשכב אותך. וכעת חיה תלדי בן, והוא יהיה משיח בן דוד. יגאל את ישראל, זה לחאות כי אליהו אנוכי. הנה, ביום ג' לאחר היפרדי מאיתך, אם תפתחי את פתח התיבה אשר עומד פה בחדר משכבך, תמצאי שם מוצר מטמון רב, 400 דוקטן של זהב. אך בתנאי שלא תפתחי התיבה קודם זמן המוגבל.
כה דיבר אליה הנואף עד שפיתה וטימה אותה פעמיים, בליל שבת ומוצאי שבת. וביום הראשון, תרם עלות השחר, ברח הנואף משם, ולא נודע מקומו. ואשת כסילות הנעל חשה לכתוב לבעלה שישוב מהר לביתו, באשר הצליח השם את ביתו במטמון גדול. והאיש שמע אליה וישב ביום ג' ותפתח האישה את התיבה ולא מצא מאומה מהמטמון אשר אמר הנואף. ובראותה כי שקר בפיו, צעקה ובכתה במר נפשה, וסיפרה לבעלה את כל התועבה אשר עשה הרשע הזה. ודיברה אל ליבו, הלו לא במרד ובמעל עשיתי זאת, סעדי במרומים כוונתי הייתה לשם שמיים. והלו הנואף היה איש מאוס ומכוער מאוד, ומה יסיתני לזנות עמו? אמנם הבעל לא שקט בזה, רק בא אליי וסיפר לי את הדברים, ושאל ממני כדת מה לעשות עם אשתו. ושלחתי אחר האישה וחקרתי בחקירות שונות, והיא סיפרה גם לי ככל הדברים הנ"ל. וציוויתי לפרוש זה מזה, עד שאציע הדבר לפני מעלת כבוד תורתו. לפי ההלכה, הבעל המגלה כי אשתו נאפה, חייב לגרשה. הרב אטלינגר נקרא לפסוק האם הבעל יכול להישאר לחיות עם אשתו, או שמא עקב הסכמתה מדובר בניאוף, למרות המלכודת שתמן לה האורח. בתשובתו מתלבט הרב אטלינגר קשות. חזרתי על כל הצדדים, וקשה מאוד למצוא תרופה או מזור למכת האיוולת, שתהיה מותרת לבעלה, כי מה שטוענת ששוגגתי, וכוונתה הייתה לשם שמיים, אין זו טענה להתירה, לפי שנפסק שאם זינתה, כי היא סברה שמותר לזנות, הרי היא כמזידה ואסורה לבעלה. אך בסוף תשובתו הוא כותב, והשתה בנדון השאלה שאמר לה הנואף ימח שמו, שהוא אליהו הנביא, ושלזאת נשלח מהשמיים לשכב עמה, והאמינה בו העיוולת כל כך, עד שקראה לבעלה לקבל העשירות כאילו כברו בידה. אם כן, לפי ולתה הייתה מצווה מן השמיים על הבעילה עצמה. ואין לך אונס גדול מזה, ולא נתכוונה בהבעילה למעול בבעלה. כי אם כמו שאמרה, שסעדה במרומים, שהייתה כוונתה לשם שמיים, לזה יש לדון שגם על פי המעריק נקראה אונס גמור, ומותרת לבעלה. כך נראה לעניות דעתי. אכן, אין לסמוך על הוראתי אם לא יסכימו על זה עוד שניים מבעלי הוראה, ואז אצטרף עמהם להתיר אישה לבעלה. ובפרט שכפי שנאמר בשאלה, אישה כשרה הייתה מאז. במאה ה-19 משקפת ספרות התשובות את השפעת האמנציפציה על החיים היהודיים. החופש ושוויון הזכויות שהוענקו ליהודים גרמו לכך שהאוטונומיה שהייתה להם בתחום המשפט עבדה. מעתה היו כפופים לחוקים הכלליים ומעמדה של מערכת השיפוט ההלכתי נפגם. הדבר גרם לכך שבאירופה לא היה משקל לשאלות בתחום הכלכלי והעסקי. ועיקר השאלות הן בענייני לוח השנה היהודי, הלכות כשרות ודיני נישואין. עם זאת, הופיעו שאלות שדרשו להגיב לבעיות העולות מבירור דין לפני ערכאות של גויים. תופעה זו הניכרת באירופה לא נתנה את אותותיה בצפון אפריקה או בטורקיה. שם המשיכו יהודים לחיות על פי ההלכה, ולברר את ספקותיהם אצל מורי ההלכה. במרכז אירופה משיבים בתקופה זו רבי עקיבא אייגר בגרמניה, החתם סופר בהונגריה, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, בליטא, ורבי עזריאל הלצמר בברלין, רבי חיים פלאג'י באיזמיר, ורבים אחרים. בדיוק כמו השו"ת, גם השיר המפורסם מכתב לרבי נקודה יכול לספר לנו את ההיסטוריה היהודית במאה השנים האחרונות. שיר הומוריסטי זה מקורו ביידיש. איש אינו יודע מי כתבו ומי הלחינו, ועל כן לפי שעה עליו להמשיך ולשאת בענווה את התואר עממי. השיר מספר על שני מכתבים ששולח חסיד פשוט לרבו הנמצא ברחוק מקום. החזן ישראל בקון נולד ב-1910 בגליציה המערבית למשפחה חסידית. ב-1931 עזב ישראל את פולין ופתח בקריירה חזנית בבירות אירופה. הוא גר בברלין ושם גילה אותו סוחר הספרים העבריים הירש לוין, שבבעלותו הייתה חברת תקליטים קטנה ושמה זמר. ב-1936, שנים ספורות לפני שירצח במחנה השמדה בלז'ץ, הקליט בקון את שיריו על גבי תקליט. בקון לא שרד, אבל השיר כן. מיד תשמעו קטע ממנו, המשלב יידיש ורוסית, ונשמע כמו מברק מוזיקלי מעולם שעבד. A brief zum Reben, a pintele.
Miastečku labiu, a pintele. Mojilovski guberniu, a pintele. Duhovino mu, krabiniu, šneje fanu. Apintele Alkin schreib ich dir Heier Rebin O jazdy parnus ist bei mir nicht so Ay, 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 ay
שואת יהודי אירופה הרחיבו את תחום השו"ת לפלנטה אחרת. מלבד שאלות הלכתיות כמו האם יש לברך על מזון לא כשר בגטו או האם מותר להתחתן בשעת מלחמה, נאלצו הרבנים לענות לדילמות קורות לב הכרוכות בחיים ומוות. שאלות כגון, בני ברשימת השילוחים, האם מותר לשחד על מנת שיוחלף בילד אחר? או האם מותר לברוח מהגטו כשידוע שיענישו את הנשארים? העמידו את המשיבים בעמדה אליה לא יכלו כלל להתכונן. הרב מנחם זלמנוביץ' מגטו וילנה לא הצליח לענות על השאלה שהופנתה אליו מקומדנט הגטו, מר גנס. האם מותר למסור יהודים נכים, זקנים וחולים לגסטאפו? תמורת הבטחה שעל ידי זה יחוסו על שאר יהודי הגטו? הוא רצה ממני היתר למסור יהודים להורג כדי להציל אחרים צעירים ובריאים הנמצאים בגטו, מספר הרב זלמנוביץ'. הרב אפרים אושרי מקובנה, ליטא, נחלה עם יהודי קובנה בגטו בסלובוטקה. שם יזם ומסר שיעורים והתמסר לענייני הכלל. בצוק העיתים הופנו שאלות גורליות לרבה של קובנה, הרב שפירה. הרב אושרי ממקורביו נתבקש לעיין גם הוא בשאלות ולחוות עליהן את דעתו. כך הצטברו אצלו תשובות רבות אופייניות לתקופה ולמרואות האימים שהתחוללו בה. הוא רשם את התשובות על פיסות נייר והתמינם במעווה האדמה. כעבור 16 שנים, בהיותו בארצות הברית, ערך הרב את רשימותיו. את שאלות ההלכה שהועלו בגטו קובנה, קיבץ והוציא לאור בחמישה כרכים, בשו"ת ממעמקים.
לפלך מוגילו, סיק לעיר, להדי, סיק לרבי הקדוש.
ההצגה איש חסיד היה הועלתה ב-1968 בתיאטרון בימות וזכתה להצלחה אדירה בארץ וגם בחול. דן אלמגור איבד וכתב את רוב השירים מתוך הפולקלור המזרח אירופאי. בין השאר הוא תרגם בתרגום קולח את השיר מכתב לרבי נקודה לעברית.
לפלך מוגילו סיק לעיר להדי, סיק לרבי הקדוש, רב שניאור זלמן, נקודה. הנני לא דיאחר הבן הקדוש, שהפרנסה אצלי בזמן האחרון היא לא כל כך איי 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 איי, וגם הבריאות בזמן האחרון גם היא לא כל כך איי 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 איי, ואשתי הרי אף פעם לא הייתה איי 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 איי, ואתה הרי איי איי איי, עזור נא לי.
אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתוב נכתב לרב ישב ותלך במילון. אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתוב נכתב לרב ישב ותלך במילון.
עברו שנים, השתנו הזמנים, ומזלו של החסיד הוטב, כנראה בזכות המכתב. ועכשיו הוא יושב בגרביים בקורסה רחבה של בעל בית, וכותב שוב מכתב לרבי.
לפלך מוגילוב
פסיק,
לעיר להדי
פסיק,
לרבי הקדוש רב שניאור זלמן
נקודה.
הנני לא דיאחר בן הקדוש, שהפרנסה אצלי בזמן האחרון היא קצת יותר איי 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 איי, וגם הבריאות בזמן האחרון גם היא קצת יותר איי 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 איי, וארבעת הילדים שלי כל אחד הוא איי 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 איי, ואתה הרי איי 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 איי. תודה לך רבי.
אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתב נכתב לרב ישב ולך במילון. אם המצב הוטב, אם המצב כבר טוב, תודה לרב הקדוש ותלך במילון.
עיקר שכחתי רבי, נדמה לי שאשתי בזמן האחרון היא שוב איי 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 איי.
התמורות שהתחלו בדורנו עוררו סוג חדש של בעיות בהלכה. ענייני צבא ומשטרה, ניהול מדינה ויחסי חוץ, מלחמה ושלום, נישואי תערובת והתבוללות, כל אלה נידונו במסגרות שונות ועל ידי משיבים רבים. מן המשיבים בדורנו אפשר למנות את הרב קוק, את הרבנים הרצוג ועוזיאל, את הרב משה פיינשטיין מארצות הברית, את הרב אליעזר ולדנברג מירושלים, את הרב עובדיה יוסף, וכן את הספרות הרחבה של פסקי דין של בתי הדין הרבניים. ביולי 1976 נחטפו 105 נוסעים יהודים לאוגנדה. הרב עובדיה יוסף נשאל האם מותר לסכן את שלומם של חיילים בכדי להציל את החטופים. בין כתביו מופיע דיון הלכתי עמוק ומסועף, שבו הוא נוטה לאסור את הפעולה. תוך כדי פלפול הלכתי, הוא כותב שבעיצומו של העיון הוא שומע את הבשורה המשמחת על כך שיחידה מובחרת של צה"ל במבצע מזהיר כבר עשתה את הבלתי אפשרי. ספרות השאלות והתשובות ממשיכה לתפוס את מקומה בצד ספרי ההלכה. ספרים רבים נכתבו בדורות האחרונים ואף בדורנו, והם משיבים על שאלות אקטואליות ועונים על בעיות המתחדשות בכל יום. אך גם בתחום מסורתי זה, הטכנולוגיה עושה את שלה. ראשית ההתפתחות הטכנולוגית מאז המצאת הדפוס הייתה עם ייסוד פרויקט שוט במראי הבזק, בכולל ארץ חמדה של הרב שאול ישראלי. אברכי הכולל קיבלו שאלות מכל רחבי העולם והשיבו עליהם באמצעות פאקס. לימים קובצו שאלות ותשובות רבות מאלו ויצאו לאור בסדרת ספרים. שאלה שנשאלה לפני דור אחד בלבד נהנתה רק לאחר שבועות רבים. בפרויקט מראי הבזק היא נהנתה תוך ימים. בימינו נפוץ השוט באתרי אינטרנט המאפשרים לשלוח שאלה בטופס פנייה ולקבל תשובה בדואר אלקטרוני תוך שעות ספורות. בנוסף שכיח השוט גם בבמות פומביות כמו פורומים אינטרנטיים, שבהם השאלות והתשובות משמשות בסיס לדיון גלוי בתגובות. זהו ערוץ תקשורת ייחודי, גלגול מודרני של ספרות השו"ת העתיקה, שמרחיב את מעגל השוט משאלות הלכתיות לבעיות אישיות, חברתיות ואפילו פסיכולוגיות. באתרים אלו הצטברו אלפי תשובות הלכתיות וכן חוות דעת של רבנים בנוגע למגוון עצום של שאלות ובעיות. האנונימיות ואופיו המיוחד של האינטרנט אפשרו לנושאים דתיים וחברתיים רבים לעלות על פני השטח וליצור שיח גם בתחומים עדינים מאוד מבחינה דתית. כגון שאלות על מגדר ומיניות, מחויבות הלכתית, שאלות וספקות בתחום האמונה וקיום המצוות ועוד. אחד הרבנים שמכיר את התחום היטב הוא לא אחר משר החינוך, שי פירון. בגלגולו הקודם היה חבר בשוט האינטרנט כיפה. ובתשובה לשאלת גולש חיפאי ב-2002 ענה כי אין למכור את הבית לערבי. ובעיקר כשיש בכך איסור של לא תחנם ולמכור לערבים בית, בעיקר לאור המאבק המתנהל בימים אלה, הוא ממש בחזקת איסור. תשובה שגרמה לו נזק פוליטי לא קטן עשור לאחר מכן. בשנתיים האחרונות התווסף לז'אנר זה גם ערוץ נוסף. שליחת שאלות הלכתיות קצרות וממוקדות ב-SMS. מדובר בדרך כלל בשאלות שהתשובה אליהן קצרה וממוקדת. ממד נוסף של הקדמה הטכנולוגית בא לידי ביטוי בפרויקט השוט של אוניברסיטת בר אילן. במסגרת הפרויקט שהחל בתחילת שנות ה-70, הועלו לפורמט ממוחשב מאות ספרים ואלפי דפי שוט מתקופות שונות. פרויקט השוט מאפשר לכל רב למצוא פסיקות קדומות בנושאים רבים ומגוונים, ולהתאים את השאלה שבאה לפניו להיסטוריה ההלכתית המקובלת. נראה אם כן כי הכל כבר נעשה בתחום השוט. ורק אצלי במוח מקנן רעיון לסטארט-אפ חדש. אתר אינטרנט שיאפשר לכל גולש לשאול כל שאלה הלכתית, לכתוב גם באיזה תשובה הוא רוצה, ומנוע החיפוש יגיד לו מי הרב שפוסק כך. ולסיום, וריאציה משעשעת על מכתב לרבי נקודה, מתוך מסיבת פורים בעיר שוהם. הרב דוד סתיו בתפקיד עצמו, באינטרפרטציה פורימית לשיר בתרגום לעולם הדיגיטלי.
התחל אימייל חדש, אל הרב דוד סתיו, .co.il. אתמול טיגנתי שניצל עם מזלג חלבי, ואחר כך חטפתי גבינה בסכין בזרים. אשתי חתכה לעצמה את האצבע בסכין חלבי. ועכשיו אנחנו בבעיה, לא יודעים מה לעשות, כי כל הציצים שלנו כבר מלאים עד אפס מקום.
אסון על הרבי.
תודה לכולכם ובעיקר לשיר גינות על העריכה המקצועית. להערות, הערות ודרישת דמי חסות, אתם מוזמנים לכתוב ל-erlich@gmail.com.